טוב, זה שיחה של הרבי על פרשת קורח, מלקוטי שיחות, חלק ח'. במקור השיחה כתובה ביידיש, פה זה מתורגם ללשון הקודש. נאמר במדרש שקורח פתח את מחלוקתו בשאלתו למשה, תלית שכולה תכלת, מהו שתהי פטורה מן הציצית? זו הייתה השאלה שקורח התחיל. כאילו בא לשאול שאלה הלכתית. האם תלית שכולה תכלת, שהיא כולה תכלת, היא צריכה גם חוט תכלת? כאשר השיב לו משה חייבת בציצית, שאמר לו כן, בוודאי, כאן תלית שכולה תכלת צריכה את החוט האחד, טען קורח, קורח לא קיבל את זה. מה קורח טען? תלית שכולה תכלת אין פותרת את עצמה, דלת חוטין פותרים אותה בתמיה. אז קורח אמר, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. התלית כולה תכלת, היא לא פותרת את עצמה, זאת אומרת, היא לא כשרה. שמתי לה ארבע חוטי תכלת וארבע כנפות, ועכשיו התלית כשרה? לא הגיוני, זה מה שקורח טען. זו הייתה השאלה הראשונה של קורח. לאחר מכן, הוא המשיך ושאל. אחרי זה קורח שואל, שאלה נוספת. מה השאלה השנייה שקורח שואל? בית מלא ספרים. דהיינו, יש לי בית, חדר, מלא בספרי תורה. מהו שיהיה פתור מן המזוזה? לכאורה, צריך להיות פתור ממזוזה. למה? כי המזוזה זו פרשה אחת, קלף שכתוב עליו פרשה אחת מהתורה. פה יש לי ספר תורה שיש שם ריבוי פרשיות. צריך גם את המזוזה על הדלת. ועל תשובת משה, מה משה רבינו ענה לו? חייבת במזוזה. זה שיש מלא ספרי תורה בחדר, זה לא פותר את המזוזה שצריך לשים על הדלת. אז קורח, בשתי השאלות שלו, הוא קיבל תשובה שהוא לא אהב לשמוע.
לא.
ואז טען קורח, איך זה יכול להיות? כל התורה כולה ריש עייני פרשיות. 275 פרשיות יש בתורה. 275 פרשיות, הכוונה היא לפרשה, זה לא מה שאנחנו מכירים, פרשת שבוע, שפרשת שבוע יש רק 50 וכמה. 275, הכוונה היא מה שיש בתורה, פרשיות, סתומות, פתוחות, אז יש בתורה 275 פרשיות, אז כל התורה כולה, בספר התורה יש 275 פרשיות, אינה פותרת את הבית, אז הבית לא פתור מה-275 פרשיות, ופרשה אחת שבמזוזה פותרת את הבית, אז זה שתי התמיעות שקורח תמיה על משה רבינו. תמיה ראשונה על התלית, תמיה שנייה על המזוזה. ואז, שהוא לא קיבל את תשובתו, את התשובה שהוא ציפה לקבל, והוא סיים ואמר, דברים אלו לא נצטווית עליהם. אמרנו, משה רבינו, אתה מלבך, אתה בודען, אתה בדית מלבך את התשובה הזו, זה לא קיבלת מהקדוש ברוך. ככה טוען קורח. מסבירים המפרשים, שקורח בעצם, היה לו תוכנית שלמה עם השאלות הללו.
הוא אומר,
לא. היה לו שרשרת שאליה הוא רצה להגיע. והוא חשב שהתשובה תהיה כמוהו בראשון, אם לא לפחות בשני, וזה יעזור לו בטענה שלו נגד אהרון. למה? מסבירים המפרשים שקורח סבר שמובן מאליו, הנחת היסוד הפשוטה אצלו הייתה, שמובן מאליו שתלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית. ככה היה לו מונח בראש, פטור, בטוח. הוא בית מלא ספרים, בראש של קורח היה, שאם יש חדר מלא ספרי תורה, אז פטור במזוזה, פטוח. ככה היה בראש שלו. והוא סבר, הוא היה בטוח, לא רק שהוא צודק, אלא שגם משה יאמר כך. היה בטוח שאני משה משה רבינו יגיד, זה הכי הגיוני שבעולם. ובשאלת שתי שאלות האלו, כשהוא שאל את קורח, שקורח שאל את משה רבינו, את שתי השאלות האלו על התלית ועל המזוזה, התכוון קורח, שכאשר ישיב לו משה שהם פטורים, משה רבינו יגיד לו, שהתלית פטורה מחוטי תכלת, משה רבינו יגיד לו שהבית פטור ממזוזה, אז מזה הוא התכוון לומר, הוא יוכל לטעון, כשם שטלית שכולה תכלת אינה זקוקה לציצית. ובית מלא ספרים אינו זקוק למזוזה. למה? כיוון שבטלית עצמה יש תכלת. והבית כבר מכיל את פרשיות המזוזה. אז במילא התכוון לומר, כך אותו הדבר, כיוון שכל העידה כולם קדושים, אין הם זקוקים לקדושת הארון. ולכן מדוע תתנסו על קהל השם? הוא רצה שמשה רבינו יענה לו כמו שהוא סובר. ועד יש לו חיזוק ממשה רבינו עצמו לקו המחשבה שלו, ואז הוא בטוח שיש לו מה שנקרא קייס בטוח, שאין צורך בארון הכהן. ככה מסבירים המפרשים בתהליך של השאלות שקורח שאל את משה רבינו. שואל כאן הרבי, אך אינו מובן, כמה שאלות, בהערות יש עוד תוספות של עוד פרטים, אבל נראה את השאלה בפנים. אך אינו מובן, נשאל את השאלה בעל פה ואז נקרא בפנים. כשאנחנו שומעים את שתי השאלות, אנחנו מבינים לבד שזה אותו קו חשיבה. אותו קו חשיבה אומר שהטלית שכולה תכלת לא צריכה חוטית תכלת. אותו קו חשיבה אומר שבית מלא ספרים לא צריך מזוזה. אז אחרי שקורח שומע את התשובה של משה רבינו על ההוכחה הראשונה שלו, על השאלה הראשונה שלו, על הטלית, אז הוא כבר אמור להבין לבד שמה תהיה דעתו של משה רבינו במזוזה, גם כן שצריך מזוזה. אז מה הוא שואל את השאלה הזו? מזה מובן שקורח היה בטוח שגם אם בתלית משה רבינו לא סבר כמוהו, בטוח שבמזוזה הוא כן יגיד כמוהו. למה? נראה את השאלה בפנים. חינם מובן. כיוון ששני העניינים, תלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים, מביאים אותו רעיון, מתעוררת השאלה. לאחר ששמע קורח את תשובת משה שהטלית חייבת בציצית, מדוע הוא המשיך לשאול לגבי בית ולספרים? כאילו היה לו בראש שגם אם הבגד חייב בציצית, לדעת משה רבינו, לדעת האמת, אז בטוח שבמזוזה משה רבינו הסכים איתו שיהיה פטור. למה? הרי זה אותו סברה. מכך מובן, מזה שבכל זאת קורח ממשיך להביא את השאלה שלו על הבית מלא ספרים, גם אחרי שהוא כבר קיבל את התשובה על הטלית שכולה תכלת, מזה מובן שזה שתי שאלות שונות גם בסברה. שלגבי בית מלא ספרים, נראית סברתו פשוטה יותר מאשר לגבי טלית שכולה תכלת. לכן ברור לו שבבית מלא ספרים זה יותר פשוט ויותר ברור שאכן פטור ממזוזה. ולכן גם לאחר שמשה ישיבו לגבי הטלית שחייבת בציצית, גם אחרי שמשה רבינו אומר לו שטלית שכולה תכלת צריך לשים שם חוטי ציצית, הוא עדיין סבר שלגבי בית מלא ספרים יאשר משה שהוא פטור ממזוזה. צריכים להבין למה, אבל יוצא שלפי קו חשיבתו של קורח, אז בבית מלא ספרים, אז הדבר הזה הוא יותר הגיוני שיהיה פטור ממזוזה, מאשר הטלית תהיה פטור מהחוט. אז נו, אם זה יותר פשוט, אז למה קורח לא התחיל ישר עם השאלה הזו של בית מלא ספרים? למה הוא התחיל עם השאלה של טלית שכולה תכלת? אך בכל זאת הוא שאל מלכתחילה דווקא לגבי טלית שכולה תכלת, ולא לגבי בית מלא ספרים, למרות שהיה ברור לו יותר לגבי הבית שהוא פטור ממזוזה, כי ההוכחה לטענתו וכל העידה כולם קדושים, ומדוע תתנסו, נובעת מטלית ולא מבית מלא ספרים על פטור ממזוזה. קורח היה מעדיף להישאר עם השאלה הראשונה. ואם משה רבינו היה עונה לו בשאלה הראשונה, שהטלית שכולה תכלת פטורה מחוץ של תכלת, הוא לא היה מגיע לשאלה השנייה. הוא היה מיד מגיע להוכחה שלו, למסקנה שלו, שלא צריך את הארון. אנחנו צריכים להבין למה. אבל ברור לנו שהמסקנה על הארון היא הרבה יותר קשורה ודומה לדוגמה של בית מלא ספרים, של בית מלא ספרים, של טלית שכולה תכלת. כשהוא שמע שדעת משה רבינו בשאלה הראשונה שבכל זאת צריך חוט תכלת, אז מה טוב, בוא ננסה לפחות תביא את הדוגמה של בית מלא ספרים, וגם משם הוא ינסה להשוות את זה לעניין שכל העידה כולם קדוש. כדי להבין זאת, כדי להבין מה קורה כאן, מה מונח בשאלות של קורח ואיך התהליך הזה בנוי, זה צריך להבין את עומק העניין מאחורי הדברים. יש להקדים ולהסביר את המסופר בדברי חז"ל. כדי להבין את זה נקדים משהו מסוים, שהוא גם יהיה קשור לתוכן העניין. חז"ל מספרים שהדת קורח הודו אחר כך בטעותה. הרי בסופו של דבר, אחרי שהם נבלעו באדמה, מסופר בגמרא שיצא בת קול משם, יצאו קולות משם, והם חזרו בתשובה. מה הם אמרו? הודעתם מתבטא בדבריהם משה אמת ותורתו אמת. אלו המילים שקורח ועדתו אומרים כדי לבטא את החזרה בתשובה שלה. נשאלת שאלה, בכך אין מובן. כפי הנראה ממשמעות הפסוקים כפשוטם, הרי למרות שקורח ועדתו חלקו גם על משה, הייתה מחלוקתם בעיקר לגבי אהרון. נכון שבפועל הם הולכו נגד משה רבינו, כי משה רבינו קבע משהו, הם הולכים נגד הקביעה שלו. אבל עיקר המחלוקת של קורח היה נגד אהרון. ולכן בדרישתם, מדוע תתנסו על קהל השם, אמר להם משה שכולם, כולל אהרון, יקטירו כתורת, ועל ידי כך יבחחו לראות שהאיש אשר יבחר הוא הקדוש, שאהרון הוא הכהן גדול. משה לא הכניס את עצמו בבדיקה, כי עיקר הבעיה של קורח זה לא עם משה, אחרת הוא היה גם צריך לעמוד במבחן.
אהרון מה הוא?
אהרון. זאת אומרת, עיקר האנטי של קורח זה אהרון. גם העניינים שבהמשך הפרשה, המופיעים כהמשך למחלוקת קורח, וכתובים משום כך בפרשת קורח, מה היה אחר כך שכתוב בהמשך הפרשה, זה גם קשור לכהונת אהרון. למשל, העניין של פרח מתי אהרון, למה דווקא פרח מתי אהרון? כדי להוכיח את כהונתו של אהרון.
כן.
זאת אומרת שעיקר המחלוקת הייתה נגד אהרון. או ההוראה לכהנים בני אהרון לשמור שזר לא ייכנס למקדש. למה הם צריכים לשמור? כי זה התפקיד שלהם. כי פה הוכח שהם בעלי הסמכות. או הציווי על מתנות כהונה, שצריך לתת לכהנים מתנות כהונה. מתי זה בא? אחרי מחלוקת של קורח. אמר הקדוש ברוך הוא, כל יהודי צריך לתת רשימה של מתנות כהונה. אז רואים שכל המחלוקת הייתה נגד אהרון בעיקר. אם כך נשאלת השאלה, אז המחלוקת שלו זה לא נגד משה, אלא נגד מקסימום תורת משה. מה זה נקרא תורת משה? ההנחיות שמשה רבינו קבע. אז כשהם חוזרים בתשובה, אז למה הם צריכים להגיד משה אמת? למה לא מספיק להגיד תורתו אמת? כי כשאומרים שניהם משה אמת, תורתו אמת, סימן שיש כאן בנוסף לבעיה שלהם עם תורת משה, יש להם גם בעיה עם משה. אבל לא ראינו בכל התהליך שמשה הוא זה שהוא החוד החנית של המחלוקת של קורח.
לא, אבל הוא גם שם תתערב עלינו,
נכון, באופן כללי הוא מדוע תתנסו, זה גם לשון רבים. אבל הוא כולל, כשמדבר נגד הוא כולל את משה, אבל עיקר המחלוקת שלו, משה רבינו הוא כבר מנהיג ישראל מימים ימימה. או, משה. אז זאת אומרת, אז הטענה שלו על תורת משה. זאת אומרת, הטענה שלו זה על ההוראות של תורת משה, זה הטענה שלו. אז אם כך, אם הטענות שלו זה על תורת משה, אז אם כך, בתשובה שלו מה הוא היה צריך להגיד? תורת משה אמת, תורתו אמת. ואין מובן. כיוון שעיקר המחלוקת של הדת קורח הייתה כלפי אהרון, מדוע התבטא חזרתם בתשובה באמירה משה אמת, ולא רק ותורתו אמת? יש לנו אם כך עד כאן את השאלות על הדוגמאות שהוא הביא מטלית שכולה תכלת, מבית מלא ספרים, ורק אחר כך הוא נלחם נגד אהרון. והשאלה השנייה, למה בחזרה בתשובה הם כוללים גם את משה? תמיה גדולה יותר, אנו מוצאים בעניין מחלוקת קורח ועדתו. עוד שאלה, וזו הנקודה השלישית, קשורה גם למאמר חסידות שלמדנו, חסם נפשנו בחיים. מה הנקודה השלישית? נאמר בגמרא, כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו. גמרא אומרת שכל בן אדם שמחזיק במחלוקת, לא משנה באיזה מחלוקת שתהיה, הוא עובר על איסור, שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. ולכאורה, חטאם של קורח ועדתו הייתה במה? בהתנגדותם לכהונת אהרון. דהיינו למתיותה של תורת משה. זה לא קשור למחלוקת של פלוני ואלמוני על, על חנייה. מה זה קשור? איך אני בא ואומר שאם אתה, יש לך מחלוקת עם השכן שלך על החנייה, אתה עובר על האיסור ולא יהיה כקורח. מה הקשר?
יש מחלוקת איתו בינתיים. יש פרשיים למחלוקת.
אבל זה לכאורה לא קשור. אז זה אנחנו, בוא נראה, לכן אמרתי זה קשור, בוא נראה. כיצד ניתן ללמוד מכך שהמחזיק במחלוקת, בכל מחלוקת שהיא, עובר הלא יהיה כקורח וכעדתו? מזה שבכל זאת הגמרא אומרת כך. הגמרא בכל זאת קושרת כל מחלוקת לעניין הזה. מכך מובן שחטאם של קורח ועדתו הייתה בעיקר בכך שהייתה זו מחלוקת. יוצא שעיקר החטא של קורח לא היה נגד מי הוא חולק, אלא על מחלוקת. כדברי רש"י על ויפול על פניו, כתוב שמשה רבינו ראה את המחלוקת, ויפול על פניו, הוא נבל. אומר רש"י, ממה הוא נבל? שמשה לא נבל מפני שקורח חלק עליו, על כהונת אהרון. הוא לא נבל מזה שיש לו אופוזיציה, אלא הוא נבל מפני המחלוקת, כך אומר רש"י. הוא אומר, מה זה? יש כאן מחלוקת? ממחלוקת הוא נבל. זה היה בעלה שלו, אילו זה היה גם המחלוקת אחרת. וכשמוסברת במדרש הסיבה לכך, של, שדתם ואווירם לקו עם קורח, אז המדרש מסביר למה דתם ואווירם נענשו יחד עם קורח, נאמר שם שהיו שכנים לקראת מי? לקראת בעל מחלוקת. זאת אומרת, רואים מכך שקורח עיקר עניינו, עיקר המהות שלו, מחלוקת. עוד לפני ובלי קשר לתוכן של סוג המחלוקת. הסבר זה מתאים גם לכך שהפרשה פותחת במילים ויקח קורח. מה זה ויקח? משמעות המילה ויקח היא, כמו שלמדנו כבר, כדברי התרגום, והתפלג. מה זה והתפלג? כפי שמבאר רש"י, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. אותו דבר השם קורח המראה על מהותו, הרי כל דבר לומדים מהשם את המהות שלו, מה התוכן של המילה קורח, ועל מהות הפרשה נקראת בשם קורח, הוא מלשון קורחה, שמשמעותה, מה זה קורחה? פילוג, למה? למה קוראים לאדם שאין לו שערות קרח? כי ניתקנו את השערות מהראש, השערות התרחקו מהראש, לכן קוראים לו קרח, קרח זה עניין של פילוג. לא תשים כורחה, בדיוק. זאת אומרת שאם כך מובן שעניינו של כורח, גם המילה ויקח מתרגם את זה אונקלוס והתפלג, גם המילה כורח פירושה פילוג. זאת אומרת שעיקר מהותו של כורח מהוי פילוג, מחלוקת. המחלוקת הראשונה בעולם הוא הרקיע המבדיל בין מים למים, ולכן אין נאמר ביום השני כי טוב, כי בו נבראת מחלוקת. אבל אף על פי כן, נאמר ביום השלישי פעמיים כי טוב. למה? אז כתוב על זה את הלשון במדרש, אחד למלאכת המים, אחד למלאכתו של יום. פעם אחת כי טוב זה להשלים את היום שני, ואחד למה שנברא ביום שלישי. שאז התבררה והפכה לטוב, גם המלאכה, גם המחלוקת, גם המחיצה שנוצרה ביום השני, ביום השלישי מתברר שזה טוב. כך גם לגבי האלף השלישי. האלף השלישי הוא כמו היום השלישי. האלף השלישי מתקן את הקלקול של השני. למה? מה קרה באלף השלישי בעולם, שהוא במקביל ליום השלישי של בריאת העולם? מה קרה באלף השלישי, איזה מאורע היסטורי גדול קרה באלף השלישי? מתן תורה. שבזמן מתן תורה שבאלף השלישי, בית אלפים תף ממחת, באלף השלישי, בזמן מתן תורה שבאלף השלישי, כאשר התבטלה גזירה, הפרדה, מבדילה בין עליונים לתחתונים. עד מתן תורה יש גזירה, יש רקיע מבדיל. עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. מה מתן תורה עשה הקדוש ברוך הוא? ביטל את הגזירה. זה אותו רעיון, שהיום השלישי מבטל את הבעיה שנוצרה ביום השני. האלף השלישי, מתן תורה, מבטל את הבעיה שהייתה עד אז בהפרדה הזו. וניתן הכוח לכך שהעליונים ירדו לתחתונים, והתחתונים יעלו לעליונים. תוקנה מחיצה של הרקיע המבדילה בין מים עליונים לבין מים תחתונים. מה אנחנו רוצים להגיד כאן? שאם כך, מי שיש לו מחלוקת, כמו שנראה מיד, מתברר שהוא אנטי-תורה. כי כל עניינה של התורה מה היא? לבטל את המחלוקת, במילא כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. מחלוקת זה עליונים למעלה ותחתונים למטה. באה התורה ואמרה לא, יהודי יכול לקדש את העולם, יכול לרמם את העולם. כל עניין התורה זה לבטל את המחלוקת. בוא נראה בדיוק, בוא נראה איך זה מתיישב בקורח. מכך מובן שכל מחלוקת של והתפלג, כל מחלוקת כזו שבאה לעשות פילוג, ובמיוחד לפי מה שנאמר בספר נועם אלימלך, שמה נועם אלימלך אומר, שלמדנו את זה כבר, שבהתפלג קורח הוא דומה למה? לרקיע המבדיל, על יסוד דברי הזוהר, כמו שראינו. או כנאמר במקומות אחרים, שהוא בדומה לדור הפלגה, דור הפלגה, פילוג, שאפו קשור לרקיע המבדיל. אז כל מי שהולך על הדרך הזו של מחלוקת, הוא הפך ממהות התורה. כי כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. אז התורה באה לעשות חיבור בין הקצוות.
אם זה בתוך ישראל, אנחנו צריכים להיות מובדלים
מהעולם, לא? ברור, הכוונה היא גם יהודי לא. יהודי צריך לקדש את העולם. העולם צריך להתרומם, זה נקרא עליונים ירדו לתחתונים, תחתונים ירדו לעליונים.
כן, אבל הוא בעל הבית, הוא מובדל.
ברור, הוא יודע איך, באיזה דרך שהתורה אומרת לו, לקדש את העולם ולפעול מה שצריך. אבל מזה רואים שהרעיון של מחלוקת זה בדיוק הצד ההפוך ממהות התורה. במילא, ולפיכך הוא גם ההפך ממשה. למה? אשר התורה נקראת על שמו. התורה נקראת תורת משה, תורה ציווה לנו משה. מהותה של תורה זה מהותו של משה. אתה חולק נגד התורה, אתה חולק נגד משה. זה היינו אח. אמנם התואר אוהב שלום ורודף שלום מופיע לגבי אהרון. על מי נאמר את הלשון הזה? וזהו ההסבר בפנימיות לכך שקורח ניהל מחלוקת כלפי אהרון. זה שבגלוי כולם ראו את המחלוקת שלו נגד אהרון, כי בגלוי מי מבטא שלום בעם ישראל, אהרון. אבל אם תחפור לעומק, למניע העומד מאחורי כל העניין, אבל העיקר והפנימיות של המחלוקת הייתה כלפי משה. למה? כי כל העבודה של אהרון, שהוא עובד בכלל, שהוא בתפקיד, מי יצר את זה? מי העמיד את אהרון? משה? תורת משה. אז זה שבפועל הוא נגד אהרון, הוא בעצם נגד מי שמינה את אהרון. הוא בעצם נגד תורת משה. יוצא שכל המושג של מחלוקת הוא נגד משה, הוא נגד תורת משה. זו תשובה כללית מאוד לשאלה ששאלנו, למה כשקורח ועדתו חוזרים בתשובה, הם אומרים משה אמת ותורתו אמת. כי כל המהות של התורה ומשה שכל עניינו תורה, זה הפך המחלוקת. כל המהות של התורה זה לחבר ולתקן את המחלוקת הקיימת בבריאה בטבע, ולכן מי שחולק הוא נגד הרעיון של משה ותורתו. זו תשובה כללית. אבל יש כאן הרבה יותר עומק ופרטית, ומזה נגיע לשלושת השאלות של קורח, שהוא פתח עם התלית, שכולה תחלת, עם הבית מלא ספרים, ואז הוא הגיע לארון, נראה שיש כאן תהליך מאוד מאוד מעניין, בטעות של קורח, באסטרטגיה הלא נכונה שלו, במחלוקת. ההסבר המפורט לכך הוא, את עצם עניין השלום, תורה, חידש משה. בעצם מי הביא לעולם את התורה? משה. אך כיוון שמשה כשלעצמו היה נעלה מענייני העולם, משה היה אדם מרומם. משה היה אדם שלא התעסק עם כל מה שקורה בעולם בצורה פרטנית, לכן כל מחלוקת שהיה בין שכנים, מי שניסה לעשות ביניהם סדר, זה אהרון, משה רבינו לא ירד ל... הרי השלום בעולם בפועל, מי עושה בפועל שלום בעולם? נעשה על ידי אהרון. אשר הוריד את עצמו אל הבריות, אהרון הוריד את עצמו לבריות, לרמה של בריות, של אנשים פשוטים, והתעסק איתם, וקירב אותם, ורוממם אל התורה, אשר כל נתיבותיה השלום, וממילא יוצא שעצם המציאות של מחלוקת, הנרמז, יצא אם ככה נגיד בעל פה, קורח, אם אני מסתכל במהות, הוא נגד משה, בהתנהגות הוא נגד אהרון. ברע שהוא עושה ואוסף סביבו אנשים, נגד מי הוא מדבר? נגד אהרון. אבל במהות מה באמת נגד מי הוא חולק? נגד משה. יוצא שעצם המציאות של מחלוקת הנרמזת בשמו של קורח, קוראים לו קורח מלשון קורחה, דיינו שהוא איש מחלוקת, היא ההפך למהותו של משה. משה מהותו תורה, שלום, וקורח הוא בדיוק הפוך, מהותו מחלוקת. הוא מעשה קורח, אבל איך קורח מנהל את המחלוקת בפועל, נגד מי הוא חולק בפועל, הוא הפך מהותו של אהרון. זהו ההסבר בפנימיות לכך, שעל ידי מחלוקתו של קורח כלפי, על כהונת אהרון, נבע מחלוקתו כלפי משה. לכן, בגלל המחלוקת של קורח על אהרון, הוא במילא נגרר וחולה גם נגד משה. כמובן לאל מהמדרש, הרי הוא בא למשה רבינו ואומר לו, בדית את הדברים האלה מלבך. מה הביא לו לומר כאלה דברים נגד משה רבינו? מהמדרש מובן שזה הרי הלך בתהליך, שעל זה היא שאלתו על תלית שכולה תחלת, ועל בית מלא ספרים. מתוך כוונה לחלוק על כהונת אהרון, נבוא דבריו למשה, דברים אלו לא נצטווית עליהם, ומלבך אתה בודן. הוא לא בא ישר למשה רבינו, הוא אומר, אתה שקרן, ואתה לא הצטווית על כהונת אהרון. לא בא ככה. הוא בא בעצם, כי יש לו נגד אהרון. נגד משה, מתי התגלה שהוא מדבר גם נגד משה? אחרי שהוא פתח בטיעונים המקדימים, אז הוא הגיע וגילה בעצם את, מה שנקרא, גילה את אורו, את הפנימיות שלו. כיוון שמחלוקתו בפועל כנגד אהרון, המיישם בפועל את דרכו של משה, נבע מיותו בעל מחלוקת בעצם מהותו, הוא בפנימיותו הייתה התנגדות למשה, ולכן גרמה מחלוקתו על אהרון, שהיא התוצאה של מחלוקתו הפנימית כנגד משה, לגילוי הגורם למחלוקת בגלוי. אני נגיד בעל פה מה אמרנו פה, יש כאן את המנוע, ויש את הזרועות. בפועל, אם בן אדם היה שומע, נתם ואבירם, ה-250 איש, כל אלה, מה הם שמעו מקורח? הם לא שמעו ממנו מילים נגד משה. מה הם שמעו ממנו בעיקר? נגד אהרון. אהרון, מה אהרון, מה המינוי שלו. אבל מזה שהוא המשיך במחלוקת, בסוף התגלה שבאמת יש לו נגד משה רבינו. כיוון שהמחשבה תחילה באה לידי ביטוי דווקא בסוף מעשה. כמו שנאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה היה סוף מעשה? שהוא לחם נגד משה. מתברר שהסוף מעשה הזה, איפה הוא נמצא בעצם? מחשבה תחילה, זה היה המנוע הראשון שלו. לכן כשם שלגבי ויקח קורח לעורר על הכהונה, הרי מחלוקתו על אהרון, שהייתה גורם למחלוקתו על התחלת ועל המזוזה, הגיע אחריהם, בדיוק כמו שקורח בא עם טענה על התחלת. אחר כך הוא בא בטענה על המזוזה. הוא מתכוון תחלת ומזוזה? זה הנקודה שלו? לא, הוא מתכוון, זה רק הכנה למה? לנגד אהרון. אז מי ששומע אותו בא למשה רבינו ומתפלפל הלכתית על דיני ציצית, או מתפלפל הלכתית על דיני מזוזה. אתה יכול לחשוב ש... בער לו כרגע הלכות ציצית או הלכות מזוזה, אבל מתברר שזה רק היה החלק החיצוני. זה הרעיון שהוא אומר בפועל, אבל מה מסתתר מאחורי זה? מאחורי זה מה מסתתר? מסתתר מאחורי זה המחלוקת נגד אהרון. בסדר הדברים, הוא פתח קודם כל בתחלת, אחר כך עבר למזוזה, ואז הוא עבר לאהרון. אבל זה נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. אותו הדבר ביחס למשה ואהרון עצמו. הוא מדבר נגד אהרון, אבל מה מתברר בסוף? שמה בעצם משה. כך התגלתה מחלוקתו על משה, שהייתה הגורם הפנימי למחלוקתו על אהרון בפועל רק בסוף. מתי גילו שהוא נגד משה? רק בסוף. הוא אומר למשה, אתה בודד דברים מלבך וכולי. בהתחלה הוא נגד אהרון. אבל מה המנוע שגורם לו בכלל מחלוקת? הוא נגד הרעיון של התורה. הוא נגד הרעיון של משה רבינו. הוא נגד מהות השלום.
שומעים את זה גם אחרי שהם נבלעו.
זה בעצם הסיבה למה הוא אמר את זה. כי זה היה המהות של העניין. זהו ההסבר לכך שהתשובה של הדת קורח התבטא באמירה משה אמת ותורתו אמת. למה? כדי לוודא שהחזרה בתשובה היא אמיתית, אז אם הוא לא יחזור בתשובה ויגיד משה אמת, אז הוא לא תיקן את השורש. הוא אומר אהרון אמת. אבל רגע, מה עם המהות של העניין? ושהם לא יקשלו שוב בחטא זה, עד אשר יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כמו שכתוב על בעל תשובה, שהוא צריך לדרוב בתשובה, עד שהוא עוקר מהשורש את כל הדבר שגרם לו לחטא. אז לכן מה הוא צריך להגיד? יש לעקור את הגורם לחטא. כיוון שמחלוקת קורח ועדתו על אהרון, נבע בפנימיות ממחלוקתם על משה ותורתו, על עצם מהות השלום, לפיכך התבטא עיקר התשובה באמירה, משה אמת ותורתו אמת. הוא לא צריך להגיד אהרון, כי הוא בעצם הוריד את השורש, אז ממנו לא יבוא שום מחלוקת אחר כך. אז פה התקדמנו, דבר מעניין, ענינו בעצם על כל הסיבה למה הוא אמר משה אמת ותורתו אמת, כי הבנו שמהות התורה, במילא מהות משה זה שלום, וקורח שהוא נגד, שהוא בעד מחלוקת, הוא נגד העניין של התורה, אז הוא נגד משה. לכן כל הבעיה העיקרית שלו זה משה בפנימיות, למרות שבגלוי הוא לא גילה את זה מיד, ולכן התשובה שלו צריכה להיות בעיקר על זה. עדיין לא הבנו את התהליך הבנוי בשלושת הטענות שלו לפי סדרם. העניין של תלית והעניין של הבית מלא ספרים, ורק אחר כך על קורח. אז פה עכשיו יבוא שלושת העניינים האלה בצורה מעניינת. לפי אמור לעיל, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, שהמחלוקת של קורח ועדתו על אהרון הייתה תוצאה של מחלוקתם על משה ותורתו. מה הסברנו עד עכשיו? שהמנוע זה נגד משה. זה שהוא נגד אהרון זה רק השביעים שיוצאים מזה, התוצאה. יש לומר שגם מחלוקתיהם על הציצית ועל המזוזה אינם פרט צדדי, הוכחה של עניין אחר. זה שקורח הביא את שתי הדוגמאות הללו, זה לא שהוא חיפש בכל התורה איזשהו דוגמה של משהו שיכול לעבוד בשבילו טיעון, כמו עורך דין שמחפש סימוכין לחזק את טענתו, אז הוא מצא דוגמה של תלית שכולה תכלת, מצא דוגמה של בית מלא ספרים, הוא הביא את זה כטיעון המחזק את דרישתו, מדוע תתנסו. הדוגמאות שהוא הביא הם קשורים לתוכן של המחלוקת שלו. זה לא דוגמאות צדדיות. זה לא הפירוש הוא שכשם שבית מלא ספרים ותלית שכולה תכלת אינם זקוקים למזוזה ולחוט של תכלת, כך גם ישראל אשר כולם קדושים אינם זקוקים לקדושת אהרון. אם זה כל ההקשר, אז זה הקשר טכני, מצאתי שתי דוגמאות. זה שהוא הביא את שתי הדוגמאות האלה, אלא הן קשורות לאותו עניין. אם נבין את עומק המחלוקת שלו, נבין שהדוגמאות האלה הם מאוד מיוחדים לבטא את הבעיה של קורח. אלא הן קשורות לאותו עניין. כלומר, מחלוקתם על משה ותורתו מביאה למעשה לידי מחלוקתיהם על אהרון, על ציצית ועל מזוזה. יש לו שלוש בעיות לקורח, נכון? על הציצית, על המזוזה ועל אהרון. שלושת הבעיות האלה הם בעצם הבעיה של קורח במחלוקת. ועוד מעט נראה גם שזה קשור לשלושת האותיות של השם שלו קורח. ולכן הוא הביא דווקא את אלה ובסדר הזה. וכיוון ששלושה עניינים אלו הם האופנים שבהם התבטאת בפועל מחלוקת קורח. קורח בפועל עשה רעש. אז הוא התחיל עם תלית, שכולה תחלת, עבר לבית מלא ספרים, עבר לארון. זה לא דוגמאות צדדיות. הוא יורה לאותו יעד בכמה שלבים. יש להניח שבשם קורח, אמרנו קודם, מה זה קורח? קורחה. מה זה קורחה? מחלוקת. אפשר להגיד יותר מזה, שבשם קורח אינה נרמזת רק נקודת המחלוקת עצמה, אלא גם העניינים שבהם התבטאת המחלוקת בפועל. המילה קורח לא רק אומרת קורח מלשון מחלוקת, אלא המילה קורח כוללת קוף, ריש, חט, את שלושת העניינים הללו שבהם קורח מצא מקום לחלוק. ההבדל הוא שעניין המחלוקת בכללותו ובעצמיותו נכלל נרמז בכלל. המילה קורח כמילה כללית קשורה לכלל העניין, הוא איש מחלוקת במילה כולה. ושלושת העניינים המפורטים, מה הם שלושת העניינים? תחלת, מזוזה והארון, נרמזים בפרטי המילה בשלוש האותיות, כל אות רומזת לעניין אחר. וכבר נגיד לכם מראש, ככה, זה מאוד מעניין, שהדבר משתלב יפה, בראשי תיבות מעניין, שאומרים משה אמת, ותורתו אמת, אז אומרים משה, המילה אמת זה ראשי תיבות, משה, אהרון, מזוזה, תחלת, ותורתו אמת. דהיינו שכשקורח חוזר בתשובה, הוא מפרט במילה אמת, את שלושת הדברים שנגדם הוא חלק בגלוי. המילה אמת זה ראשי תיבות, אהרון, מזוזה, תחלת. כי אלו שלושת העניינים שאותם הוא הביא, כי הם שלושת העניינים שגם מרומזים באותיות קוף, ריש וחץ של קורח. וזה נראה מיד. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לדבר כמה קטעים, לחדד מחדש, מה שאמרנו קודם בקיצור, מה הפירוש שהתורה ביטלה את המחלוקת? מה הפירוש שעד מתן תורה היה מחלוקת? עליונים לא ירדו לתחתונים, תחתונים לא יעלו לעליונים, ומתן תורה חיבר. נדבר קצת על המושג הזה, נבין מה מתן תורה עשה, ואז נבין למה קורח, כשהוא נגד הרעיון הזה, הוא מביא את שלושת הנושאים של תחלת, מזוזה וארון. אני מדבר על החידוש של מתן תורה. בעת מתן תורה התחדש שהתורה ירדה למטה לעולם הזה. מה קרה במתן תורה? תורה הרי הייתה לפני בריאת העולם. מה קרה בהתחדש במתן תורה? שהתורה יורדת לעולם הזה הגשמי. שלא כקודם לכן, כאשר התורה הייתה למעלה. והתבטלה מחלוקת. דהיינו, התבטלה מחיצה בין העליונים לתחתונים, כמו שלמדנו קודם. ואז נעשה העולם הזה כפי שהוא צריך להיות. הרי מלכתחילה העולם נברא בשביל זה. אבל עד מתן תורה העולם עוד לא הגיע לתכלית שלו. מתי סוף סוף העולם מגיע לתכליתו? כשיש תורה בעולם. כדברי חז"ל על הפסוק יום השישי. שאנחנו אומרים בקידוש, פותחים במילים האלה של הפסוק בספר בראשית. יום השישי. זה המילה, יום היחיד שכתוב בתורה בהי הידיעה. מה שלא כתוב באף אחד מהימים הקודמים. לא כתוב יום הרביעי, יום החמישי. כתוב הירה והי בוקר יום רביעי. ומגיע יום השישי, כתוב יום השישי. למה? אומרים חז"ל, על הפסוק מה אומרים? שביום השישי בסיוון, וב בסיוון, אז העולם הגיע לתכליתו. זה השלימות של העולם. זה התנאי, נכון? וכיוון שבהתפלי קורח, למה הוא התנגד? לשלום, לדרכה של התורה, הוא חפץ במחלוקת, בעצם הוא גרם ועורר להקים שוב את המחיצה והגזרה שהיו לפני מתן תורה. בו בקניין קורח מתנגד למתן תורה. לחידוש הזה שמתן תורה עשה, ביטל את המחלוקת, לזה יש קורח בעיה. כלומר, הוא חפץ לשנות עניין זה שהתחדש בעולם הזה. בעולם הזה נהיה חידוש, והוא רוצה להחזיר את הגלגל אחור.
אבל אמרנו משה, מה אתה יכול לעשות את
הרעיון? ברעיון הוא רוצה לבטל. איפה רואים שזה הרעיון שרוצה לבטל וזה נרמז בשם שלו? הדבר נרמז בשלוש האותיות של המילה קורח. קורח זה קוף, ריש, חט. כדי להבין מה הבעיה בשלושת האותיות הללו, נקדים. העולם הזה נברא ודומה לאות ה'. כתוב בה' נברא העולם הזה. העולם נברא בה'. קורח רוצה לשנות את העולם. כל העולם נברא בשביל לקבל תורה. התורה זה היעד של הכל. קורח רוצה להחזיר את הגלגל אחורה. הוא רוצה להתנגד למהות של העולם, של ה'. נרמזים אופני השינוי בשלוש אותיות אלו. קוף, ריש וחט. מה קורה בשלושת האותיות הללו? זה לא רק משחק אותיות, עוד מעט נבין בתוכן. אבל קודם כל נתחיל באותיות, אחר כך נכניס ניצוח לזה תוכן. שלושת האותיות האלו הן דומות בצורתם לאות ה', אך בשינוי, כפי שנראה מיד. באות ה' יש שלושה קווים. קו למעלה, ויש עוד שני קווים. אחד מימין, אחד משמאל. בקבלה ובחסידות מוסבר, שהקווים שלמעלה ושבימין, הגג והקו ימין, מצביעים על המחשבה והדיבור. קו השמאל מצביע על המעשה. ולכן, קו השמאל אינו מחובר לשני הקווים האחרים. הקו, הגג והרגל הימנית מחוברים. הרגל השמאלית מנותקת מהגג. למה? כי מחשבה ודיבור מחוברים יחד. המעשה, יש הפרדה בין המחשבה והדיבור לבין המעשה. מה השינוי בשלושת האותיות קוף ריש חט? השינוי הוא רק ברגל השמאלית. בגג וברגל הימנית, גם בקוף, גם בריש וגם בחט, אותו דבר, כמו בהי. כל השינוי זה מה קורה ברגל השמאלית. באות קוף, הרגל השמאלי ארוך מאוד. באות ריש, הוא אינו קיים בכלל. באות חט, הוא מחובר לשני הקווים האחרים. מה הרעיון שעומד כאן? למה הדרך הנכונה זה ה' וכל אחד משלושת האופנים האחרים שעושה בעיה ברגל השמאלית הוא בעייתי? ההסבר לכך. בחיבור עליונים ותחתונים, שהתחדש במתן תורה, אמרנו כל העולם נברא בשביל לקבל תורה. ומה קרה במתן תורה? חיבור בין עליונים לתחתונים. בחיבור בין עליונים ותחתונים יש שני עניינים. מה הם שני העניינים? מצד אחד נדרשת עבודה בתחתונים. דהיינו, התחתון צריך לטפל בו. מה זה התחתון? העולם המעשה. לא סתם שצריך לטפל בו, אלא איך כתוב בפרקי אבות, המעשה הוא העיקר. כמוסבר ברחבה בספר התניא, שדירה בתחתונים אינה מושגת כל כך על ידי לימוד התורה במחשבה ובדיבור. אם אתה רק לומד תורה במחשבה ובדיבור, ולא מקיים מצוות במעשה, אתה לא עושה דירה בתחתונים ממש. אתה עושה דירה במוח שלך, אתה עושה דירה בפה שלך, אבל כדי לעשות דירה בעולם התחתון, לא מספיק מחשבה ודיבור. מסביר בתניא שצריך מעשה. במעשה עצמו, כן? כך גם בכוח המעשה עצמו. יש מעלה בזיכוך ענייני הרשות ובעשיית מצווה באמצעותם, על פני מעשה שמושג על ידי עשיית המצוות בדבר המוכן לכך. במעשה עצמו יש לי שתי אופציות. אני יכול לקחת דבר של רשות, של חולין, ולהפוך אותו למצווה, או שאני יכול לקחת דבר שהוא מלכתחילה מוכן למצווה. מה מעלה יותר גדולה? לקחת דברי חולין ולקדש אותם? איפה מושג יותר דירה בתחתונים? ככל שאני לוקח דבר שיותר, אתה לוקח את, את העבודה שלך ומנצל אותו לרווחים ברוחניות, אתה לוקח את הכסף שאתה מרוויח ויכול לקנות עם זה צרכים עצמיים, ואתה עושה עם זה מעשים טובים. לא מספיק שאתה לוקח את התפילין, את האור של בימה ועושה מזה מצווה, זה דירה בתחתונים. אבל התפילים לכתחילה אין להם שימוש, אופציה לשימוש חולין, ואתה עושה את זה לשימוש קודש. לכתחילה מצווה. אבל אם אתה לוקח דבר שהוא כסף, אוכל, עבודה, מכונית, לא משנה, כל דבר שהוא יכול להיות שימוש לחולין, ואתה משתמש איתו לקדושה, זה יותר דירה בתחתונים. דווקא על ידי עבודה בענייני הרשות, כאשר כל מעשה חיים לשם שמיים, כאשר בכל דרכיך, דרכיו של האדם יש דעהו, מבררים ומזכחים עד לדרגות הנמוכות ביותר, זוהי המעלה של בעלי עסקים על יושבי אוהל. כי בעלי עסקים נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, ומגלים אותו בעסקים. לעומת את יושב אוהל שיושב כל היום ולומד תורה, מעלתו עצומה. אבל הוא לא, דירה בתחתונים הוא לא עושה, כי הוא לא יורד כל כך למטה. ולכן אומר הפסוק בשיר השירים, אמצעיך איפה? בחוץ. למה בחוץ? כי בחוץ זה בעלי עסקים, שם אמצעיך, שם אתה יכול למצוא אותו. אז מצד אחד, אני אומר, יש מעלה בתחתון, צריך את התחתון. אבל אל תסחף. אדם יכול להגיד עם המעלה, הוא העיקר התחתון, יאללה בוא נהיה רק תחתון. תעסק עם התחתון. אך מצד שני צריכים התחתונים להיות מחוברים לעליונים. התחתון צריך להרגיש שהוא תחתון. אם התחתון יתחיל להרגיש שהוא הבעל עסקים יגיד, אני בעל עסקים. ומצייך בחוץ. אז העיקר זה עסקים? לא, האיש עסקים, התחתון, צריך להיות מחובר לעליון, והחיבור שלו לעליון צריך להיות בשני נקודות חשובות. דבר ראשון, העליונים ירדו לתחתונים. מה פירוש העליונים ירדו לתחתונים? מה זה עליונים? לימוד התורה למשל נקרא עליונים. העליונים צריך להגיע לתחתונים. מה פירוש העליונים ירד לתחתונים? כשאתה מתעסק בעניינים של תחתון, של מטה, אתה צריך לעשות אותו לפי הכללים שכתוב בתורה. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה לעשות רווחים לקדוש ברוך הוא בענייני העולם, אז בוא נעשה מה שעולה בדעתי. אם זה לא לפי כללי התורה, אתה לא יכול לעשות, ואין תועל את זה מה שאתה עושה. זאת אומרת, צריך לצאת, העליון ירד לתחתון. דיינו העליון, התורה תרד, והיא תשפיע בתחתון. אין מצב שאדם יבטל שיעור קבוע בשביל לפעול לפעולות חשובות כאילו ואחרות, כי אז אתה מנתק את התחתון מהעליון. זה לא יכול להיות. העליון חייב לרדת לתחתון. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, והתחתונים יעלו לעליונים. מה זה התחתונים יעלו לעליונים? לא מספיק שהתחתון מנועל על ידי ההכוונה של העליון, אלא התחתון צריך להשתוקק, להתרומם. אם נלביש את זה באיש עסקים. מצד אחד, האיש עסקים חייב כל הזמן ללכת לרב, שיסביר לו איך הוא מנהל עסקים נכון, על פי תורה. ביחד עם זה, האיש עסקים צריך להשתוקק, מתי אני יכול לנצל רגע פנוי ללמוד תורה? מתי אני יכול להיות עליון? מתי אני יכול להתרומם? זאת אומרת, זה נקרא, העליונים ירדו לתחתונים פירושו שהתורה תרד למטה ותיתן לו הכוונה. התחתון יעלה לעליון פירושו שהתחתון צריך להרגיש שהוא תחתון, והוא צריך שיהיה לו צימאון לעלות למעלה. יוצא עם כך שיש לנו כאן שלוש נקודות. נקודה ראשונה, צריך את התחתון. אסור לוותר עליו. נקודה שנייה, העליון צריך לרדת לתחתון. נקודה שלישית, התחתון צריך להשתוקק לעלות לעניין. שלושת העניינים הללו מרומזים בהי, ושלושת העניינים הללו כשהם לא קיימים, נכון, זה קוף ריש וחט. למה? שלושה עניינים אלו. א', שהמטה צריך להתקיים, אמרנו. זה נקודה אחת. ב', הוא צריך להתקיים באופן שמי מדריך אותו? העליון. וגימל, הוא צריך לרצות כל הזמן להתרומם. למה זה מרומז בהי? אמרנו קודם שבקבלה כתוב איזה רגל של ההי קשורה לעשייה, לתחתון? הרגל השמאלית. אז קודם כל צריך שהיא תהיה קיימת. בהות ההי קודם כל יש רגל שמאלית. אם אני אבטר על הרגל השמאלית, אין תחתון. קודם כל חייב להיות רגל שמאלית, א'. דבר שני, הרגל השמאלית לא יורדת יותר נמוך מהימנית. כל נקודה שהרגל השמאלית רוצה לרדת, היא מסתכלת ברגל הימנית, אני יורדת בקו איתך ביחד, אני מצוין. אם אני מרגישה שאני יורדת יותר נמוך מהרגל הימנית, יוצרת. מה זה אומר? שהתחתון לא עושה מה שבא לו בתחתון, אם הוא לא עושה מיד איזון, שזה לפי התורה. זו הנקודה השנייה. נקודה שלישית, הרגל השמאלית לא מחוברת לגג. כי אם הייתה מחוברת לגג, מה זה היה אומר? אני מרגיש שאני טוב איפה שאני. מה ההבדל ביני למי שלומד תורה? האום בדיבור, אני במעשה. אומרים לו, המעשה צריך להיות מנותק מהגג. מה מראה הנתק הזה? הנתק הזה מראה שהוא מרגיש שהוא תחתון. הוא מרגיש שהוא למטה. ומכיוון שהוא למטה, מה צריך להיות התשוקה שלו? עלות למעלה. לכן האות A מסמל בצורה שלו את שלושת העקרונות. צריך רגל שמאל, שלא ירד נמוך מדי, ושירגיש שהוא מנותק מהגג, ויש לו לאן להשתוקק לעלות. לעומת זאת, קורח...
לא מנותק, צריך להתחבר.
זאת אומרת, הוא מנותק, וצריך להתחבר. יש לו לאן לשוף. זה הסיבה למה מילה קורח, מלשון מחלוקת, זה קוף ריש וחת. אם נתבונן מה קורה בקוף ריש וחת ברגל השמאלית, שלושת הנקודות שציינו לא בסדר. למה? כשאתה מסתכל על הקוף, מה הבעיה בקוף? הרגל השמאלית של הקוף מדי נמוכה. הרגל השמאלית של הקוף יורדת למטה. מה זה מראה? מה הבעיה בקוף? שאתה לא עובד על פי כללי התורה. אין אצלך איזון עם התורה. אתה יורד, אתה אומר, אם המעשה הוא עיקר, נרד עד למטה. ואם זה ירידה לא לפי כללי התורה, מה זה משנה? המעשה הוא העיקר. אז זה הבעיה בקוף שהרגל השמאלית יורדת נמוך מדי. מה אתה אומר? בסדר, הדיבור והמחשבה... מחוברים יחד שזה התורה, עולם התורה. הרגל השמאלית זה המעשה.
זה עולם התורה כמו מחשבה ודיבור.
כי לימוד תורה זה במחשבה ודיבור. מצוות זה במעשה. אז אם אתה בעוד קוף, מה הבעיה בקוף? שהרגל השמאלית שזה המעשה, יורד ויורד ויורד. זה הבעיה הראשונה. אחת משלושת הבעיות שאמרנו, הוא לא מרגיש שהוא צריך ללכת לפי כללי התורה. זה הבעיה בקוף. מה הבעיה בריש? אין לו בכלל רגל שמאלית. למעשה בכלל. מה הבעיה בחטא? הוא מחובר, ואז מה הוא אומר? אני מיוחס בדיוק עם עולמדי תורה, אין לי לאן לשוף. שלושת הגישות הללו הן לא נכונות. כי הדרך הנכונה, נחזור את זה פה, מה הדרך הנכונה להיות כמו, היי, בין נברא העולם הזה. דרך הנכונה, אל תוותר על המעשה, צריך את הרגל השמאלית של היי. אל תרד נמוך מדי, המעשה צריך להיות על פי התורה. ואל תרגיש שאתה ברמה בדיוק כמו לומדי תורה. אתה מתעסק במעשה שזה עיקר בעולם, אבל תמיד אתה צריך להשתוקק לעלות למעלה. כשאתה לא מבין את הרעיון הזה של התורה, של חיבור עליונים ותחתונים בדרך הנכונה, אתה הופך להיות קורח. אתה מתנגד לרגל השמאלית בכלל, זה הריש, אתה יורד נמוך מדי, זה עקוף, אתה מחובר למעלה, זה החטא. רק רגע, בואו נסיים רגע את העניין. עניינים אלו של מחלוקת קורח. עכשיו נבין, הרי קורח לחם על שלושה דברים אמרנו. כן. על הכהונה של אהרון, על המזוזה, ועל התחלת. כן. שלושת העניינים האלו קשורים בדיוק לשלושת העניינים שדיברנו כרגע. האות קוף קשורה למחלוקת שלו על התחלת. תלית שכולה תחלת חייבת בציצית ופתורה מרומז באות קוף. האות ריש קשורה למחלוקת שלו על המזוזה. ועוד חטא, ההתנגדות שלו לארון. למה? אז נראה ככה. כהן, מה המהות של כהן? כהן הוא מובדל מענייני העולם. כהן, הרי כתוב עליו, מן המקדש לא יצא, והוא קשור לקדושה כל הזמן. במיוחד אם הוא כהן גדול, אז ודאי ובוודאי שהוא קשור רק לקדושה. עכשיו, גם יהודי פשוט, שהוא לא כהן, או בוודאי הוא לא כהן גדול, כל יהודי חייב שיהיה לו זמן מסוים ביום, שבזמן הזה הוא כהן. חייב שיהיה לו זמן מסוים ביום, שבזמן הזה הוא מנותק מענייני העולם. חייב שיהיה לו רגעים אלוקיים בחיים שלו. ככה זה חייב להיות. בא קורח ואומר, חטא. מה אומר קורח? אם כל העדה כולם קדושים, אם גם יהודי פשוט הוא קדוש, ובתוכם השם, מה זה בתוכם השם? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה הוא מתגלה? אמרנו קודם מה כתוב בשיר השירים. איפה אמצעיך? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בחוץ. אז איפה, אז דווקא היהודים הפשוטים, בעשייה שלהם, מה מעלתם? שהם מבטאים את תכלית הכוונה. הם מורידים את הכל למטה. דווקא במעשה, שם נמצא תכלית הכוונה של הקדוש ברוך הוא. אז אומר, כל העדה כולם קדושים. ובתוכם השם, אז מדוע תתנסו? במילים אחרות, מה הוא אומר? חטא. מה זה עוד חטא? רק לסיים את המשפט. למה זה חטא? כי הוא טוען שאין פלוס בכהנים ובלומדי תורה על אנשי מעשה. כולם אותו דבר. כל העדה, כולם קדושים. אז המלחמה שלו נגד הייחודיות של אהרון מתבטא בעוד חטא. מה אתה שואל? עוד רגע, אז אנחנו נלך לאט לאט, אנחנו התחלנו מהחט. עוד רגע אנחנו נגיע לשלושת האותיות האלה. אז הסברנו למה המחלוקת של קורח נגד אהרון מרומז בעוד חט. מה נשאר לנו? הקוף והרייש, להסביר איך זה קשור, איך הקוף קשור לתחלת, ואיך הרייש קשור למזוזה. מה הקשר? תלית, צריכים עכשיו לדבר על להסביר מה זה תלית, שכולה תחלת. תלית וציצית, ההבדל ביניהם כתוב בליקוטי תורה, אדמו"ר הזקן מסביר, כמו בגשמיות, התלית היא עוטפת את האדם כולו, והחוטים, הציציות, הם חוטים שנמשכים ממנה, זה מבואר בסוד, שהתלית זה כמו אור מקיף, שמקיף את האדם, והציצית מראה על אור פנימי, חוטים שיורדים בצורה פנימית. שזה בכללות ההבדל בין תורה למצוות. מה נכנס בפנימיות של האדם, התורה או המצוות?
התורה.
התורה? תורה נקראת בתניא כתוב, התורה היא כמו מזון, נכנס בפנים. המצוות אתה מקיים אותו בחוץ. אז התלית זה אור מקיף, זה מצוות, והחוטים זה מה שנכנס בפנימיות, התורה. מה טוען קורח? הוא אומר כך. בדרך כלל, כל תלית צריכה ציצית. במילים אחרות, מה זה תלית אמרנו? קיום המצוות. מה זה ציצית? לימוד התורה, עבודה פנימית. כל תלית צריכה ציצית. כי בלי לימוד, אתה לא תדע איך לקיים מצוות. אם לא יהיה לאדם עבודה פנימית, אז הוא לא יקיים את המצוות כמו שצריך. ברור לקורח שכל תלית צריכה ציצית. כל מצווה צריכה לימוד, ברור. אבל תלית שכולה תחלת, מה זה תחלת? מוזה כן מסביר שהמילה תחלת זה מלשון כיליון. מסביר שמה בכמה מילים, הוא אומר שכתוב בזוהר שיש באש, שאדם מדליק אש, יש נאורה חברה ונאורה אוכמה. יש אש כהה, אש בצבע כהה, יש אש בצבע לבן, חברה. ומוסבר בזוהר, ורואים במציאות, איזה אש היא כהה ואיזה חלק באש היא לבנה, האש הסמוכה לפתילה היא הכהה. והאש שמעל היא היותר לבנה. למה? אש כהה זה מראה שיש כאן משהו שמתקלט. היא קרובה לפתילה, אם הפתילה מתקלה, אז מזה האש נהיה כהה. לעומת זאת האש שמעליה, היא לא מחלה שום דבר, זה תוספת של אש. אז לכן האש היא יותר בהירה, לבנה. לכן כתוב שהתחלת זה כמו האש הכהה, כי היא מראה שמשהו כאן מתקלה. תחלת זה גם מלשון כיליון, משהו מתקלה. תלית שכולה תחלת פירושו, אמרנו תלית זה מצוות. תלית שכולה תחלת, מה זה נקרא? יהודי שאצלו יש כזה אמונה וכזה, הוא מחלה, הוא שורף את כל הישות שלו. הוא פשוט בטל הקדוש ברוך הוא כולו. תלית, קיים מצוות, וכולו תכלת, הוא כולו אש לאלוקות. מה קורה עם הישות שלו? כולו מתקלה. טוען קורח, תלית שכולה תכלת, צריך גם כן עבודה פנימית. מה חסר? הוא כולו תכלת, לא צריך עבודה פנימית. מה אמר לו משה רבינו? תלית שכולה תכלת, בכל זאת מה צריך? ציצית. מה מבין מזה קורח? מה מבין מזה קורח? שהעיקר זה עבודה פנימית. זה שיש לך תלית שכולה תכלת, זה לא מספיק. למרות שאתה כולך בכיליון של כל הישות שלך, אתה צריך עבודה פנימית, צריך עבודה של תורה. אז מזה הוא עובר מיד לשאלה הבאה. רגע, העיקר זה עבודה פנימית? בוא נעבור לשאלה הבאה. בית מלא ספרים. מלא תורה. אז נועס כבר מלא בפנימיות. אז אם מלא בפנימיות, אז מה, צריך גם מזוזה, גם מצווה? אם ענית לי בשאלה הקודמת, שלא מספיק הכיליון הגדול, צריך עבודה פנימית, בוא נראה את השאלה הבאה, יש לי מלא עבודה פנימית. הפוך, יש לי מלא פנימיות, מלא תורה. אני צריך גם מצוות מזוזה. מזה יוצא שההתנגדות של קורח לציצית, זה כמו עוד קוף. כי מה אומר העוד קוף? העוד קוף אמרנו מה אומר? שיש לו מעשה עד למטה. עד למטה. דיינו לפי מה שקורח אומר, שהוא טוען תלית שכולה תכלת, פטורה מציצית. אז אם היא פטורה מציצית, אז מבחינתו לא צריך בכלל את המעשה שיורד, מעשה המצוות, כי אני כולו בתחלת. לעומת את בית מלא ספרים, שהוא מלא בפנימיות, מה לא צריך? לא צריך את המזוזה. אז שלא צריך את המזוזה, זה כמו את ריש. כי לא צריך את המזוזה. לא צריך את המעשה, את הרגל השמאלית. לא צריך את המזוזה לפי דעתי. בתלית שכולה תחלת, אז יש לו מלא מצוות. לא צריך את התורה. אז יש לו קוף, יש לו מלא מצוות. יש לו קוף, רגל שמאלית, הכי נמוך, עד למטה. אז לא צריך יותר מזה שום דבר. יוצא שכשקורח לוחם נגד אהרון, זה כמו חטא. הוא טוען שאין שום יתרון בלומדי תורה על בעלי מעשה. כשקורח לוחם נגד התחלת, הוא כמו עוד קוף, שטוען שיש לי מעשה מצוות הרבה, לא צריך מעבר לזה שום דבר. וכשקורח לוחם נגד המזוזה, הוא טוען לא צריך מצווה, יש את הפנימיות. לכן שלושת המחלוקות של קורח היו בהתאם לשלושת האותיות של השם שלו. עכשיו אנחנו גם נבין למה אחרי שקורח שאל את השאלה על תלית שכולה תכלת, הוא עדיין שאל את השאלה על בית מלא ספרים. הרי שאלנו בהתחלה, אם אתה הבנת כבר את הראש של משה רבינו, שתלית שכולה תכלת חייבת בציצית, היית לבד צריך להבין שזה משהו יענה לך גם לגבי בית מלא ספרים. הוא אומר, לא, זה לא קשור. למה? כי זה שתי... זה הפך. לא קשור אחד לשני, להפך. בגלל שאמרת לי חייבת בציצית, לכן חשבתי שבית מלא ספרים פתום ומזוזה. זה מחזק. אז לכן, אחרי שהוא שמע את התשובה של משה רבינו, שצריך גם חוטים, זאת אומרת, צריך גם, שצריך עבודה פנימית. אם צריך עבודה פנימית, אז העיקר הפנימיות, אז הוא בא בטענה השנייה ואומר, אז אם כך, לא צריך את המזוזה. לכן הוא התחיל מתלית שכולה תכלת, ואחר כך הוא עבר למחלוקת השנייה. זה הסדר. עכשיו נסגור את העניין. בתורה שבכתב, לא מסופר בכלל על הנושא של התכלת ועל המזוזה. מאיפה אנחנו יודעים שקורח הלך נגד משה רבינו ושאל תלית שכולה תכלת? כתוב בחומש? לא. איפה רואים שקורח אמר בית מלא ספרים? כתוב בחומש? לא. איפה זה כתוב? רש"י מביא לנו, המדרשים מביאים לנו. בתורה שבכתב זה לא כתוב. מה כתוב בתורה שבכתב? רק מה? רק על אהרון. מדוע תתנסו על קהל השם? זאת אומרת, מזה אנחנו מבינים שמה עיקר הטענה של קורח? מה שכתוב בתורה שבכתב. תורה שבעל פה בדרך כלל מוסיפה לנו עוד תוספות חשובות, מעניינות, השלמות לעניין. אבל בתורה שבכתב כתוב את היסוד. לכן התורה שבכתב לא בחרה, בתורה שבכתב הקדוש ברוך הוא בחר שלא לכתוב את הטענה שלו על התלית ואת הטענה שלו על הספרים. אתה רואה שבכתב כתוב רק על אהרון. כן? זאת אומרת שמה הכי קשה? הבעיה שלו, דיינו שהוא רוצה להיות כמו עוד חטא, או הבעיה שלו שהוא רוצה להיות כמו קוף או כמו רייץ'. מה הכי גרוע בשלושתם? אדם שרוצה להיות כמו קוף, או אדם שרוצה להיות רייץ', או אדם שרוצה להיות חטא. מה הכי גרוע? מי שרוצה להיות קוף, מה הבעיה שלו? שרוצה לעשות מעשים שלא על פי תורה. מי שרוצה להיות רייש, מה הבעיה שלו? הוא לא רוצה לעשות מעשים בכלל. מי שרוצה להיות חטא, מה הבעיה שלו? שהוא לא מרגיש שהבעל עסקים צריך להשתוקק למשהו. הוא מחבר את הרגל השמאלית, הוא שווה. מה התורה בחרה לכתוב איזה בעיה? את החטא. תקוף והרייש, התורה שבכתב לא כתבה. סימן, שמה עיקר הבעיה? שאדם טועה בטעות וחושב את העוד חטא. למה? כי שאדם כמו קוף, מה הבעיה של קוף? הוא עסוק בגשמי ועסוק ועסוק בגשמי למטה מטה. יום אחד הוא יתפוס את עצמו שהוא בהמה. שהוא שקוע למטה. אתה שקוע למטה, שקוע שקוע, אתה מונח ברגל, יורדת, יורדת. יום אחד אתה תתפוס שאתה כזה נחות ואתה מתעסק בכאלו שטויות, יש סיכוי, אתה תחזור בתשובה. אם אתה רייש, רוחני לגמרי, לא עושה כלום, אבל יום אחד אתה תבין שמצוות יהודי צריך לקיים, וכתוב המעשה הוא העיקר, אומר, אני לא עושה כלום, אני כל היום ברוחניות, תחזור בתשובה. אבל מישהו כמו עוד חטא, אין לו מה לחזור בתשובה. מה תבוא אליו בטענה? אתה לא מקיים מצוות? קיים. אתה יורד נמוך מדי? לא. אז מה הבעיה? על הכל טוב? הבעיה שלו שהוא מרגיש שאיפה שהוא נמצא טוב אין לו לאן לשאוף. זה הבעיה הכי קשה. כי מצד אחד הוא מתעסק בגשמיות לשם שמיים. הוא יותר טוב מאהרון הכהן שלא יצא מהמקדש. אבל מצד שני הוא לא מרגיש שיש לו לאן לעלות. זה הבעיה הכי קשה. לכן התורה בעיקר כותבת את הטענה של קורח על אהרון. והיא לא מזכירה בתורה שבכתב את שתי הטענות האחרות. רק התורה שבעל פה. כי התורה שבכתב כתבה את הבעיה המרכזית. הבעיה העיקרית זה שאדם לא רוצה להיות, שרוצה להיות חטא. מה נכון להיות? היי. היי זה הכי נכון. עד יש לך רגל שמאלית, לא נמוך מדי, ואתה יודע שיש לך נעלות, זה הכי טוב.
והיי גם דומה
לחטא. היי דומה לחטא, הכי דומה. וזה בדיוק הבעיה הכי קשה, שהוא לא מרגיש את הנתק הזה. פה הוא יכול ליפול. זה הבעיה. זה באמת ההבדל בין החמץ למצה, נכון? החטא והאי, נכון? שאין לו את הנתק הזה.